נפתח ברודף. אז בואו באמת, כאילו, אם ראיתם כבר קצת את המקורות, לפחות את המקורות התנאיים, אני מקווה שהצלחתם לראות, גם אם לא עוד את סוגיית הגמרא. מה סתם מילה שתפסה אתכם? תנסו לקחת מילה, סתם ננסה למצוא איזה פתח, נכנס דרכו לדיבור.
אני מהספר זוטה, אני אקח מילה ואני אגיד רשע, אבל מה...
רשע.
מילה זה טוב, לא יודע, כי...
רשע.
כן.
אוקיי, רשע, תוכלת, תוכלת, מילה ש... מילה. נשאיר את זה, רשע, מילה עם מספיק לוכחות, נכון, לא צריך להוסיף לה הרבה, רשע. אוקיי. הלאה.
כל פעם היא משחקת למשהו אחר ואיזה איך הן מתנהלות אחת מול השנייה, מה היחסים ביניה, שכמעט כל, כאילו, הרבה מהמקורות מעצבים את היחסים אחרת. אז כל פעם
מעצב את זה מחדש.
כן,
כן.
יש
חלק מהמקורות משהו שם. אני חושב שתמיד יש שלושה ולו
דרך של עדיף,
למרות שזו שאלה מה תאמר על רודף אחר השבת לחללה.
לא, נכון,
יש פה את השבת שמתחללת ונפגעת, זאת אפשרות עוד עזרה,
אבל זה לא מקרה.
מה?
לא, שמה יכול להיות שזה באמת כאילו שלב רודף, אבל לא נראה
שקיים מישהו,
זה
איזושהי,
כאילו
אני יודעת
זה
שקודם והורים. דמו והרגו, אומר, יש את ה... אוקיי. זאת אומרת, הקישור לבבא מכתבת ול...
כן.
שם יש כאן נרדף עצמו, אני חושב, שמסתובב והורים.
מאיפה
מתפתח הדין? אוקיי. אריאל, התחלת להגיד משהו? התחלת, אבל זה לא חשוב. טוב, אז בואו נתחיל. אני חושב באמת... אני אגיד קודם כל מילה שתפסה אותי. אותי תפסה, אני חושב, המילה הנפש. זה נפשו של זה ונפשו של זה. מילה גם שאני מבין שתחזור עוד. בהמשך, חוזרת בביטוי המקובל מסירות נפש, ששאלה פתאום תפסתי, מה איזה מין דבר זה? להתחיל לדבר על נפש. וכאילו לשקול נפש אל מול נפש. נכון? כשאל מול זה עומד ברקע הביטוי שאנחנו נפגוש בסוגיה הבאה, מה יחזית לדם הדידר עשו מקצפי. נכון? גם הדידר כי אדם הוא הנפש, זה אותו דבר לדבר על אדם ולדבר על הנפש. נכון? את אדם מצאנו גם פה בסוגיה, שופך דם האדם והאדם דמו ישפך. כאילו צלם אלוהים עשה את האדם, אז הדם והנפש זה אותו דבר? אני לא יודע, כי הרי אתה מציל נפש בנפש, נכון? בחלק מהביטויים, כן. אז מה, למה בכלל, האם באמת מותר להציל נפש בנפש? האם זה בכלל מה שאנחנו שואלים פה? זאת אומרת, ברודף, האם זאת השאלה שמונחת על השולחן? כי מה שמפליא לגלות זה שהשאלה הזאת עצמה לא לגמרי ברורה, נכון? מה בדיוק השאלה ברודף? או מה, 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 מה השפה שבה אנחנו בכלל בוחנים את הסיטואציה, כמו שגילה הדירה יפה. זו סיטואציה שהיא מורכבת בדרך כלל, כמו שהבישה העיר אולי לא תמיד, משלושה אנשים. עכשיו, מה הבעיות? באיזה שפה בכלל? באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על המצב הזה? משקפיים, זוג משקפיים אחד אפשרי, בואו נציע. אפשר להניח לבחון, מה? אפשר להניח לבחון את זה מהפרספקטיבה של אולי כבר אמור נצעד צעד וזה טיפה לתוך סוגיית הגמרא, אבל זה מופיע גם במדרשי הלכה, לא תעמוד על דם רעך. כלומר, אתה חייב להציל את הנרצח בכל מחיר. נכון? לא אפשרות. בכל מחיר? תשובה? כן, בכל מחיר.
נרצח?
נרצח? אלא? נרדף.
אפילו לא?
אלא?
טוב, המנהב.
כלומר, אני אומר,
אתה... או אפילו למעלה מזרקים. עדות?
מצווה עליך, אז בוא נאמר, רגע, אבל אני רק כריך לא אומר את המסקנה, אלא רק מציג את השפה. האם מה שאנחנו מדברים עליו באמת בהקשר הזה, הוא הצלתו של העומד למות. זאת שפה אחת. ההקשר הוא לא תעמוד אדם ריחה. הדיבור הוא שאתה מחויב להציל את העומד למות. ולכן, רגע, בוא נאמר, אתה חייב להרוג את הרודף. אם אני רגע ממשיך עם הדבר הזה, ויש כאן חובה עליך להציל את רעך הנוטה למות, לעשות כל מאמץ אפשרי כדי להציל את רעך הנוטה למות, יכול להיות שהדבר הזה כשלעצמו כבר מחייב אותך להרוג את הרודף. מה כמובן הבעיה בשפה הזאת? המשגות האלה. איפה הן יתקעו? מה נדבר?
אתה יודע,
תסכן את עצמך.
תסכן את עצמך. כאילו, מי קובע מנעה, אני חושב שמישהו עודף אחריו. ואתה מסתדר, אתה רואה מישהו אחר.
אז כאן, עכשיו זה עוד דבר. זה שמותר לך להציל את רעך בכל מחיר, איך הדבר הזה מתיר לך להרוג מישהו אחר? עכשיו גם כאילו פתאום, אני אומר, ברגע שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, פתאום הסצנה השתנתה, נכון? פתאום אנחנו לא מסתכלים עכשיו, אז מתוך השלישייה הזו שגלעד סילנת סילנת או... יש פה עוד אישה? הם היו פה? יש?
מדי פעם סילנת במיקרו.
זהו, לא, על השולחן שם סילנת. טוב, תעזרו, לא משנה, בסדר. אם יש לנו את השלישייה החביבה שגלעד זימן לנו, לא יכול מספיק מנוחלט כדי שזה יעזור, נכון? ולא, שהוא ממש מנוחלט, אני גם חוזק אז אני רוצה, מה שאני רוצה אבל שנשים לזה, שברגע ששאלנו את השאלה הזו, כבר שינינו לגמרי את ההקשר ואת השפה, נכון? אנחנו כבר לא מדברים לגבי, בתוך השלושה האלה אנחנו כבר לא דנים בזיקות שבין המציל לבין הניצל. או, בואי. לא. זה כן. האדום כמובן יהיה
הרודף.
הרודף או הנידף?
הרודף.
הרודף, כן.
חמיר ורוב.
זה הנידף.
וזה יהיה יוסי. בסדר? כשאנחנו בוחנים את מערכת היחסים, שימו לב שהציר שדיברנו עליו קודם הוא הציר הזה, נכון? המציל חייב להציל את הנרדף בכל צורה שתבוא כאילו אלה נכון, ואז אין באמת הבדל, זאת אומרת, הנה חינמי, הוא גורם בשלב הזה משני בדיון, כי באותה מידה יכול להיות פה גם נהר או כל דבר אחר. זאת אומרת, אין כאן באמת רודף, אלא יש כאן נרדף או אדם שחייב נמצאים בסכנה, ואתה מחויב לעשות כל מה שבכוחך כדי להציל אותו, וזה לא משנה בכלל בכל התנאים ובכל הסיבות. הבעיה היא שעל הסיטואציה הזו, ששוב, אפשר להכיר משקפיים מוספים, ששואלים, רגע, מה קורה במערכת היחסים הזו? ובאיזה זכות אתה רשאי לבוא ולהרוג את האדם הזה, הרי...
כי הוא דקוש אדום, מה זאת אומרת?
כמובן, זה תראו עם סימון טכני פשוט, הוא ישר גוזר את דינו של אדם לכללה. נכון, שמו עליו מספר, הוא מצא אפשר להרוג אותו.
לא, אבל עכשיו הוא יורדף שלו, ואז הנרדף הראשון יצטרך להרוג את זה.
הוא רודף שלו, עכשיו הוא מחויב.
משולש מסיר.
בוא נשאל שאלה, זה פשוטה. כמובן הציר הנוסף שאני לא רוצה לדבר, הוא גם הציר הזה. הרי גם זה ציר. מה קורה? זה לא חצי בשני הכיוונים, כי הוא עובד בשני הכיוונים. שאלה שכמובן תשאל, מה יקרה אם הוא רוצה להרוג אותו? זה גם שאלה שאתה שואל. נכון? אבל מה קורה בין שני אלה? אבל בואו נתחיל, נחזור רגע לשלב הראשון. השאלה שאותה שאלנו, בשאלה מאוד מאוד פשוטה, זה למה שלא יהיה מותר להרוג אותו?
מי זה קורא את השאלה?
זה הרוגע.
אוקיי, זה האמת.
זה הנרדף. וזה יוסי.
בסדר? זה לקבל את ההגדרה.
השאלה למה ליוסי, לצורך העניין, יהיה מותר להרוג את הרודף? הרי... אם נשאל את השאלה מהפרספקטיבה שוב החיצוניים, נמצאת פה ברקע שאלת מה החלתי. אז למה עדיף שהוא יחיה ולא שהוא יחיה? אם באמת האפשרות היא שרק אחד משניהם יחיה, למה הוא ולא הוא? מה ההבדל בין הסיטואציה הזו? לבין מצב שבוא נאמר שנהר עומד לשטוף את שניהם, ואתה יכול עכשיו להציל רק אחד מהם. אוקיי, זה בעצם מצב, נכון? אחד משניהם יחיה. מי שמך לקבוע שהוא זה שיחיה ולא הוא? עכשיו, זו שאלה, מה שאני מנסה כאילו לבחון זה מה האנרגיה של השאלה הזאת? מה היא כבר מניחה?
אני הרגשתי ש... כשאני ניסיתי לחשוב על שאלת מה יחזית, אני הרגשתי ש... שקורה משהו קצת אחר, כאילו... יותר משיוסי מתמודד עם השאלה הזאת, יש התמודדות, כאילו, השאלה כאילו קופצת בין הרודף למציל. כאילו, הרי הרודף באותה מידה שהמציל כאילו מכריע מי יחיע מבין השניים, גם הרודף מכריע מי יחיע מבין השניים.
למה?
כי הוא רוצה להרוג את הנרדף.
ולכן מה?
ולכן עכשיו כאילו, הוא אומר, אני הולך להרוג אותו, והוא יודע שכאילו, יש עכשיו את המציל שנושך לו בעורף. כל עוד הוא ממשיך את הסיטואציה, הוא כאילו, הוא שם את עצמו בנער.
אבל הוא בעצם מסתן את עצמו למיטה.
ככל שהוא מתקרב יותר לנרדף, כך הוא יותר מאבד גם את עצמו.
אז אתם שומעים, אבל שים לב שהסברה שאתה אמרת, רגע, אני רוצה לנסות לנתח אותה רק כדי שנשים לב מהמסגות, כי הן מאוד עדינות, והן ישנו לגמרי את התמונה. מה שאתה בעצם אומר זה שבעת שהרודף, לא נהרג בגלל מה שהוא עשה, בלשון שאמרת, אולי נהדד את הסוגיה הקודמת, הוא מסר את נפשו למיטה בעצם. למה הרודף מסר את נפשו למיטה? כי הוא יודע שיש מציל, הוא יודע שהמציל הזה ינסה להציל את הנרדף בכל דרך שיראה לנכון, וכל עוד הוא ממשיך ורודף אחרי הנרדף, ממילא הוא מכניס את עצמו למצב שבו המציל יהרוג אותו. ולכן אתה יכול לומר שהוא מסר את נפשו למיטה. מה הבעיה בדבר הזה? הנקודה הטאונטולוגית היחידה, למה יש לו? כי
המציא לא אתה עובד רק בגלל שהוא יודע כבודת אישה. כן, כאן הבעיה. זאת אומרת, אתה אומר שהוא מסע את נפשו למיתה, זה בהנחה שהוא כבר יודע שלרודף מותר להרוג אותו. אבל זו השאלה עצמה שאנחנו מבקשים לבחון. נכון, האם לרודף מותר להרוג אותו? עכשיו, הלופ הזה רק מזכיר אותו לופ פיקטיבי שפגשנו בסוגיה הקודמת, נכון? שזאת שבו הגנב שפורץ לתוך הבית חוסם נפשו למיתה, למה? כי הוא יודע שבעל הבית יקום עליו להרוג אותו. האם לבעל הבית מותר לקום עליו ולהרוג אותו? את השאלה הפשוטה הזו לא בחנו כל כך, זאת אומרת, בחנו ועשו... עכשיו, האם אפשר לומר שבאותו מובן אולי אותו לופ קיים גם כאן?
מה שניסיתי לומר זה זה שכאילו... ככל שהרודף מתקרב יותר לנרדף, אז כאילו, יותר שהמציל הורג אותו, השאלה מה החזית הורגת אותו. כאילו, הוא מגיע למצב שבו... כאילו, בוא נגיד ככה, המציל הוא זה שאומר מה החזית. כאילו אפשר לשים את המשפט הזה בפה שלו, ולא...
הוא מונע מהרודף, כאילו להעדיף את חייו על פני הנרדף.
כן. ואז שוב, ככל שהוא... כאילו בסופו של דבר אפשר לומר שהמאי חזית הוא זה שהורג את הרודף ולא המסיל.
בוא, אם אני אנסה רגע לתת מה שאתה אומר עוד צעד קדימה, אפשר... מה שאתה אומר מנסף את אולי בשפה שהיא יותר עמוקה במובן מסוים, אני רוצה לדעת להציג את זה בצורה יותר פשוטה. אפשר להתאום, שהרודף נהרג, כי הוא ראשון.
השאלה מיוחסת מאוד מכריעה לזה.
למה?
כאילו בגלל שהוא רשע, כי מה יחסת? זה כאילו מפריח את זה שהוא נראה בגלל שהוא רשע. כאילו זה מערב את המושגים הרגילים שאתה באת להרוג את זה, כאילו זה אשמתך ויהרוג אותך מקנה אפשרי.
אוקיי, ומה... מה, השאלה מה יחז את
מהדרך? היא כאילו לוקחת איזה ואומרת, רגע, זה לא ברור שהרודף הוא כזה רשם.
לא,
ברור שהרשעות שלו היא זאת שהורגת, כאילו...
אני חושב שהרשעות בהקשר הזה, כי התשובה לשאלה מה יחז. למה אני מעדיף את הנרדף ולא את הרודף? כי הרודף הוא רשם.
אבל זה, הפלונטר נוצר, אבל מזה שאתה, כאילו, אתה מניח שהסיטואציה הבסיסית היא ניטרלית. יש שלוש אנשים בכחול. ואז אתה צריך לשאול, רגע, מה יחזית למה זה סומק צפי, כן? וכולי, אבל אפשר באמת, מה שאנחנו אפשרים לא אומר זה שכאילו שהמציאות מתחילה הפוך. המציאות מתחילה היררכית, והיא לא ניטרלית. וממני כאילו כבר בתוך המציאות מתקיים כאילו, מתקיים איזה מאזן כוחות שהוא לא תיאוטולוגי. כלומר, אתה אומר כאילו, רגע, נהוג אותו כי הוא רודף, אבל רגע, מי אמר שהוא רודף, אבל זה באמת כאילו משם המציאות מתחילה. המציאות מתחילה מזה שאנחנו נכנסים למציאות שהיא לא ניטרלית.
כלומר, אני מסכים. זאת אומרת, אני... אבישי, אתה רוצה להוסיף?
לא, אני לא מבין גם את הטענה הזאת, כי ראשה זה טוב שלא מכיר אותה מזה שה...
זה לא הטענה שהוא רשע. אבל אני אומר, זה לא הטענה שהוא רשע. כן, לא, כן, אני אומר, אני לא מכיר בשאלה מה היא
חצית.
מאיפה היו האחר הזאת? כאילו, אתה נכנס ברגע נתון. כלומר, זה שאלה שהיא לא, זה לא שאלה אמפירית, כן? זה לא שאלה אמפירית שבה אתה צוחק, אתה אומר, אתה מתחיל להניח הנחות יסוד. יש כאילו, זה סיטואציה שאתה קופץ לתוכה, שיש לה הנחות יסוד מובנות. ומה בעצם ההתרחשות? יש מישהו שמורח, יש מישהו שרודף. זה כאילו...
מעבר לזה שהוא רץ אחריו...
לא, זהו, זה הכל.
מה היררכי?
מה היררכי? ומישהו...
אולי הוא מכין לו מערב ובגלל זה הוא מכין...
יכול להיות, זה לא משנה. כן, כאילו התמונה מתמקדת, ואני חושב שזה לא במקרה. הדימויים כאילו הם עוד איפה נרדף, החלש והחזק. כלומר, מה שמכונן את המערכת הזאת, את ההקשר הכללי שלה, זה ההיררכיה הבסיסית של בורח ו...
הפער אני מסכים, אבל בין התמונה שאתה מתאר, זה לבין השאלה מה יחזית, ואולי גם לבין הדברים של אבישי, זה שיש פה עדיין, אני חושב, שפות שונות ורמות שונות של התבוננות. זאת אומרת, אפשר להתבונן בסיטואציה, באמת כמו שאתה מתאר אותה, ונאמר לראות פה את הסצנה, ואת הנרדף והרודף, ואת האלימות שמפעיל הרודף בתוך הסצנה הזו, ולהבין איך... ואז בהקשר הזה אני גם יותר יכול לחוות, בוא נאמר, אם אני רגע מדבר על ההזדהות, את ההתעוררות הטבעית כמעט של המציל, שנדרש לא תעמוד אדם בעיניך, וזה נעמת לב כזאת, אני עלה על הדעת שאני אתן למישהו ולדוף אחרי מישהו ולעבוד אותו. הבעיה בכל התיאור הזה זה שהוא מאבד במובן מסוים את האובייקטיביות החוקית שלו, לחוק. יש הרבה פעמים, אחד הדברים שהוא מציע לנו בתוך סיטואציה, זה שהוא מתמודד גם עם חום הלב וגם עם האינטואיציות הפשוטות שלנו, הוא מעניק להם איזושהי מסגרת פורמלית שגם מדייקת את הסיטואציה ומציע התבוננות שהיא יותר אובייקטיבית.
אני מציע, אבל עוד פעם, אני חושב שאין פה אינטואיציה. עוד פעם, אני שואל מה הגדרות הראשונים שאתה עובד איתם על המציאות. החלש והחזק, העודף והנרדף, זהו.
אז כאן בדיוק העניין, שאתה מדבר על מושגים של צדק, ואני מדבר על מושגים של חוק. נכון. כי יש פה פער. זו שאלה טובה, האם חוק מכונן צדק, או האם הוא מכונן על ידי צדק, כלומר זה מערכת הזיקות שבין חוק לבין צדק היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. אבל בהנחה שלא את כולה נפתור כאן, אבל אולי את חלקה, יש פה אני מנגיש באמת איזשהו שיח מאוד שונה. זאת אומרת, מה זה חלש וחזק? אז מה אם הוא יותר חלש?
זה לא סתם חלש וחזק, זה עודף ונרדף. זו בסיטואציה.
השאלה שוב, כמו שהעיר אבישי, עודף נרדף הוא הרבה פעמים מניפולציה. זאת אומרת, הפוזיציה שנרדף היא פוזיציה לא פשוטה כל כך. עכשיו, אני לא הולך, בואו נלך רגע בסדר, לאנלוגיה, רק בשביל מגיע אליך דברים שבכל יום מגיע אליך הילד הקטן, הוא הרביץ לי, נכון? עכשיו, רודף ונרדף לכאורה, הנה יש כוח גדול שהלך ודפק מכות לאחיו הקטן. אחרי זה מתברר ששלושת רבעי שעה האח הקטן סבב סביב אחיו הגדול, שגיע אותו בכל מיני שיגועים שכתובים ושלא כתובים בתורה, נכון? עכשיו אתה, סטנה, אתה רואה את האח הגדול רץ עם הפטיש בכל הבית ובא להכניס אותו בגב של האח הקטן אחרי ש... חזק וחלש, רודף ונרדף, מה ברור, נכון?
השם מוסר
עבדים. מה? התודעה של חזק וחלש. כן, זאת אומרת, לא צריך להרחיק על ביטשר, נכון? כדי להבין שהתמונה הזו שאתה מציג כצדק היא טיפה מורכבת, ושלפעמים החוק באובייקטיפיקציה שהוא מעניק לסיטואציה הוא חושף. ואגב, האנלוגיות לסיפור שאנחנו ניצבים בפניו בימים אלה גם לא פשוטות, נכון? והתמונה שמשחקים עליה חזק מאוד בעולם, כל כלי התקשורת, זה חזק והחלש. תמונת החזק והחלש שבה צהל החזק והגולייתי רודף אחרי הדודים הפלסטינאים הקטנים והמסכנים שרצים להם במרעולי ההרים יחפים וחלשים.
זה לא שמחה שבאמת קשה להתעלם מזה, כאילו אפילו אם זה מושגים שהם בעייתיים ואפשר לעשות את המניפולציות, אי אפשר להתעלם מזה שיש רודף ויש נודף. לכן זה כל כך מספיק, ברור שכאילו הקורבן או בכל סיטואציה דמות החלשה היא מתחילה באופן של החזקה.
אני מסכים, אני לא רואה ש...
זה מאוד מרשים לימד אותה,
מה זה?
אני רואה שאתה אומר, רודף הוא לא יכול סתם ככה, זה מרשים מאוד... לא כל אחד יכול להיות טוב, כאילו.
אבל אתה רוצה להרתיע לו.
כן, כאילו, הדין הזה הוא כדי שהעולם לא יפרצה, לא יהיה פה כל הזמן מרדפים ורודפים. אדם שרודף, כאילו, הוא כן מוכניס את עצמו לסיטואציה.
זה כמו שהעבירו את החוק להזנה בכפייה, ואז נגמרה שאתה דרג. שזה מה שחילה פרעות. אתה יוצר מאזן כאן, אתה כזה שבו ברור שזה לא ייבצר, אתה לא רוצה באמת למנוע, אבל אני חושב שכאן זה יותר מזה, זאת אומרת, מה שאני רוצה, שוב, כל מה שעשינו עכשיו זה רק להנחיח בצורה יותר חדה את הפער בין השפות השונות. להציג את העובדה שאנחנו מדברים פה בכמה שפות שונות שברור מצד אחד של השפה של יאו ואבישי פה הציגו, נכון, של החזק והחלש, ברור שהיא נוכחת. ברור שבסופו של דבר יש פה גם איזה common sense, כאילו שברור שאם הוא רודף אחריו, תערוג אותו ותציל אותו, כאילו מה השאלה? כאילו מה, ברור שאתה...
כשאני אומר, האנרגיה הבסיסית של זה גם, אני חושב שוב, היא באמת קשורה ליזמים, אני לא יודע אם זה הניסוח המספיק מדויק, אבל לא תעמוד על דבריך, כאילו, אתה מחויב לעשות כל דבר שבעולם כדי להציל את חברך ממיתה, ואם הוא רוצה להרוג אותו, אז ברור שכדי להציל אותו, תהרוג אותו.
עוד הערה בהקשר הזה, הפער בין החוק לבין הדין הזה, כאילו קשור בנקודה, כאילו תיאוטולוגיה היא עוד פעם כאילו היא חלק מהמבט הרטרוספקטיבי, כן? אפשר להתחיל לדבר על תיאוטולוגיה, כן, שאתה פונה לאחור ואז אתה אומר גם מה הייתה הנחת היסוד ולמה אנחנו אותה וכו'. ההווה הוא כאילו תמיד נכנס עם ההנחות המובנות, ולכן כאילו זה גם הפעם כאילו החוק שהוא מתייחס לסיטואציה, הוא מתייחס תמיד אחר מעשה וממילא הוא כאילו יכול...
אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני רוצה לנסח את זה לא רק מהפרספקטיבה של עבר ועובר, אלא אולי גם נציג את זה מהפרספקטיבה של חוק וצדק. זאת אומרת, להגיד שמה שאני רוצה לטעון בעצם, וזה המשך גם למה שדיברנו פה בסוגיה הקודמת של רודף, האוטולוגיה של החוק צומחת במקום שבו מנסים להשיג טענה צודקת במושגים של חוק. זה חלק ממה שקורה. זאת אומרת, אתה רוצה חוקית, קשה מאוד, אם אנחנו נעשה רגע אובייקטיפיקציה של הסיטואציה, יהיה קשה להצדיק את הפריגה של הרודף. כי אתה רוצה, ותכף ניכנס טיפה יותר לתוך מדרשי הלכה, אז לא נחושב, אבל הדיבורים שאנחנו מדברים, הם כבר מי שראה את מדרשי הלכה, הם מעוגנים בתוכם. אתה רוצה להגיד שאתה עורג אותו כי הוא רודף. אבל מה זה רודף? אבל הוא לא עשה שום דבר עדיין. המערכת של החוק מכירה באנישה. אין אנישה מניעתית. ודאי לא בהלכה שאנחנו מכירים. נכון? האנישה היא תמיד תוצאה של פעולה. עשית פעולה, אתה מקבל עונש. מה הפעולה שעליה אתה עובד פה? זה שבן אדם רץ עם סכין ביד, הוא לא מוציא לנו שזו פעולה שמקייבת עונש. עכשיו, החוק שוב, כמעט שהוא מדבר בשפה של עונש, יחפש את הארטיקולציה המתאימה כדי להטיל את ההריגה של הרודף. עכשיו, עונש זה לא, כי הוא לא עשה שום דבר, אז לכאורה אתה לא יכול לדבר פה ממש במושגות של עונש. מצד שני, אז באיזה שפה תדבר? אם אתה מדבר רק על הצלה, איזה מין קטגוריה זו הצלה? זו קטגוריה שוב שהיא קטגוריה של צדק, והיא לא קטגוריה של חוק. כי מבחינת החוק, להציל אותו ולהרוג אותו, באותה מקום אתה סוף, תציל אותו ותהרוג אותו. מה מתאים לך? שוב, ברמת החוק, להרוג אחד כדי להציל את האחר. כשאתה מתבונן בזה מהמשקפיים האובייקטיביים של החוק, אין כאן, אתה חייב להחדיר פנימה לתוך המערכת שיקול שהוא השיקול של העבירה, או של העבירה בהפסגה אחת, או בהפסגה אחרת של העוול. בסדר? שעליו דיברו אליהו ואבישי, במושג של החזק והחלש. יש כאן עוול. ברור שהעוול שעושה הרודף הוא שבסופו של דבר מצדיק את הריגתו על ידי המציל.
מה, דומה לרבי חיל במריבה מה שאמרנו אז?
כמו שראינו את זה בסוגיות שבאנו מחתרת, אבל הוא התחיל. ברור שהוא זה שיצר את הסיטואציה של הרבל, אבל איך אתה ממשיג את הוא התחיל כשאתה רוצה להגיד את זה באמירה חוקית, זאת אומרת, אתה מנה שבסופו של דבר מתירה עונש.
שבאנו מחתרת זה הרבה יותר קל. כי אפשר לתחום את זה דרך מושגים מרחב וזמן ואופן. כאילו יש הרבה, כאילו זה דבר הרבה יותר מאופיין. אבל הרבה יותר קל להגיד, כאילו, לעשות אקס חוק.
קטגוריה כזאת שהיא... יש פה איזה קטגוריה.
כן, קטגוריה, כאילו, איזה מרחב שאליו אנחנו מתייחסים, הוא אמר שאנחנו לא חלה, לא משנה, איך שלא. אבל כאן זה כאילו יש משהו הרבה יותר פתוח.
אני רוצה להציע אבל שגם הבדל נוסף יש לנו בין במה מחתרת לרודף, תרוך בזה שבמה מחתרת הוא קטגוריה מפורשת בפסוקים שאנחנו מנסים בעצם לתחום את תחומיה, ועוד שרודף בניגוד לבמה מחתרת הוא קטגוריה שברורה בסברה ואנחנו מנסים לייצר לו את הפסוקים. הרי אין רודף במקראות, אין פרשה כזו, נכון? יש, אני יודע, יש פרשת אבנר בנר ועשהאל, נכון? חשבתי על הפרשה
הסוגיה
של עשהאל ואבנר, נכון? שעשהאל רוצה להרוג את אבנר ואז הדיון הוא בשאלה הזו, נכון? אז אבל חוץ מהפרשה הזו של עשהאל ואבנר אין לנו, נכון? אין
שני עברים ניצים,
מה?
שני עברים ניצים
נכון, ששם הוא הורג רק את המצרי, נכון? בהתחלה את העברי השני בסוף הוא באמת לא הורג,
הציל אותו באחד מהיוונות.
כן.
שזה השאלה, למגן אתה אומר, בטוח יש מדרש איפשהו שדונה, תולה בזה איזה פלפול בדיני רודף, נכון? מדרשה, נתאים לדעת שני.
מה
השאלה
על זה? זה כבר מושב,
כן. מה? על מה?
שדורש את הרודף.
כן, זה פה, זה הבאתי בבר. אבל אני אומר שוב, זה ההבדל המרכזי למשפט במוכתב כי רודף, זאת אומרת, רודף זאת קטגוריה שהיא פשוטה בסברה, כאילו היא רוכבת, נראה לי קודם כל על האינטואיציה, זאת אומרת, זה שברור שהורגים את הרודף, ואחרי זה מנסים לתפור אותה, והבעיה שבמדרשה לאחר אנחנו רוצים שתופרים אותה לפחות לארבעה מקורות שונים, נכון? יש לנו גם לא תעמוד אדם באיפה, גם נערה ורוסה, גם השבוע של עמוד, גם לא תחוס עיניך זה אותו אחד, לא, זה לא השבוע. לא, נכון, וגם וכסותה את כפה. כן, אז שם, אז יש לנו ארבעה מקורות שונים שפרשת רודף רוכבת עליהם, כמה שמלה, נכון, בכזה מצב שהיא לא רודפת על אף אחד, שהיא לא יושבת על אף אחד מהם, בצורה מספיק טובה. היא רודפת אחרי כולם. נכון, אין פה באמת מקור משכנע במקראות לפרשת רודף. זה לא מבנה סטנדרטי של מדרש הלכה שמתחיל מזה פרשה ויוצא ממנה את ההלכה. אלא יש לנו כאן פרשה שהמקום המרכזי שלה הוא אינטואיציה. אינטואיציה שאומרת שלא יעלה על הדעת שאנחנו ניתן לאנשים להרוג אנשים אחרים ולא נעשה שום דבר. זה שכל מקום שפה אנחנו רואים כזה דבר, אז הצדק הטבעי דורש מאיתנו להתערב. טוב,
לא יעלה על הדעת שניתן לאנשים להרוג אנשים אחרים ולא ניתן לאנשים אחרים להרוג את האנשים.
לא, טוב, בואו בזמן שנותר לנו בואו ניכנס טיפה אל המקורות. אז אני מציע, מה אתם אומרים, שנתחיל מהמשנה? עושים נביאה רחבה שגם באופן מפתיע חלקה הולך אני מרגיש את זה לאיבוד בסוגיות. אגב, בסוגיות המפתיע, מה? כן, כי הייתי מצפה שהסוגיה יותר תאסוף את זה. יש פה מקורות שמפתיע אותי שלא נוכחים בסוגיה, שאגב בסוגיה נזכיר עוד מקור אחד שמופיע בבריתא בסוגיה הקודמת, וזה שופך דם האדם ואדם דמו יישפך. מזכיר שהסוגיה, ובסוף, הסוגיה של רודף קטן, שאנחנו כאילו דילגנו עליה טיפה בגלל שהוא שלב עבורי, אבל ראוי להתבונן בה גם בתוך ההקשר שלנו, כשמטרים ברודף, נכון? מטרים בו עם הפסוק הזה, אם שופט נם האדם והאדם גם הוא ישפט. מה הפשר ההתראה הזאת? ההתראה הזאת. האם באמת, אגב, לא בהכרח שזו התראה לרודף. זאת אומרת, יכול להיות שמה שאמרו לו, תשמע, אם תרצח, נדון אותך מדין שופך דם עליו, ואדם דמו ישפך. לכן מצינו, נכון? בדין רוצח, שדין רוצח, שנלמד בסייף, נלמד לחלק מהמדרשים, הפסוק הזה, משופך דם עליו, ואדם דמו ישפך. נכון?
גם
השאלה
שם סוגיה מדרוש. שזה רק, שכל
האנשים
שזה רק לדין,
כאילו,
לדין
שיהיה אחר. מה, התראה? שהתראה היא רק לשם הדין. אבל אנחנו
נראה,
חלק כבר בראשונים ועוד יותר באחרונים, אולי אפשרות ללמוד מהפסוק הזה, דין רודף. עכשיו, את זה לא מצינו במדרשי הלכה, אבל שוב, הברייתא הזו, השאלה איך קוראים אותה. מי יודע שהתורה אמרה, נכון, שופט דם האדם, אדם דמו ישפך, האם זה לא מה שבסוף גורם לרודף גם להיהרג? אבל בואו נתחיל שלב. אז נתחיל עם המשנה. כמו שהמשנה היא הכי לא ברורה, בואו נתחיל עם המשנה קודם, כי היא המשנה. אין מהן שמצילים אותם בנפשם. מה זה קשור? אגב? זה בא, אני מעבר למהלך הרחב של, של הפרק השמיני, שכבר הזכרתי פה איזה 3 או 4 או 5 או 8 פעמים, למרות שאני לא מפסיק להזכיר אותו, כי דעתי הוא באמת לב העניין, אבל שימו לב, הכותרת אלו הם שמצילים אותם בנפשם.
אלו הם הנסכלים.
אלו הם הנסכלים, אלו הם הנשרפים, אלו הם הנחנקים, ואלו הם שמצילים אותם בנפשם. האם זה לא עוד אחת לרשימה הזו? זאת אומרת, אנחנו קראנו את זה עד עכשיו, אני קראתי את זה עד אתמול, כהמשך לדין ברבחתרת, שהיה בפרשה הקודמת, במשנה הקודמת, שהוא נידון על שם סופו, נכון? אבל אולי צריך לקרוא את זה גם כמשנה שעומדת בפני עצמה. אולי יש פה פרק, כמו שיש פרק הנחנקים, ופרק הנסכלים, ופרק אלו שיהיה להם חלק לעולם הבא, אז יש את אלו שמצילים אותם בנפשם.
שזה הדין היחיד אפילו מעבר לבין סורו מורה, שהוא...
לא, באמת
שגם
בערך
חץ,
שזה
לא
ב-23. אנחנו תסענת לנקל. אה, אתה אומר, אם זה...
שאלה
למה להפריד
בין
הבא במחתרת לבין הרודף. לבין רודף. לא, הסברה היא פשוטה, כי
ברודף
יש לנו גם אחר זכור, ואחר המורסה.
כן,
אבל הבא במחתרת
גם
מופיע. לא, הבא במחתרת באופן פשוט הוא סעיף של בן סורו ומורה, כי נידון על שם סופו, נכון? שם הלין הוא ברור. זהו, עכשיו אלו הן שנידונים על שם סופם, אבל לכאורה ככה היה צריך להיות שם, כבר מחתרת הוא נידון על שם סופו, ומשם הלינק הברור שלו לבין סורו מורה. כאן, מצד אחד כאילו שוב יש לינק ברור כאן לבבא מחתרת, כי הרבבא מחתרת שנידון על שם סופו הוא ממש הרודף אחר חברו לאורגו, לכאורה, נכון? מצד שני, שוב, כשאני קורא את המשנה הזו גם כעומדת בפני עצמה, אז אולי יש פה באמת אלו הן. כי המשנה גם לא עושה את המאמץ לשזור את זה לבב המחתרת, זה מפתיע. אבל אין כאן מאמץ לשוני לשזור בין המשנה הזו לבין המשנה שלפניה. אלא להפך, אולי אפילו סוג של הפרדה, ואלו הם שמצאים כאלה
כותרת. כן, במיוחד שבתוספתא משתמשים בבב המחתרת ומצאים אותו בנפשו.
מה? כן, כן. זאת אומרת, הביטוי שמצילים אותו בנפשו, אתה אומר שבתוספת, שלכאורה היה אפשר להשתמש בו כדי ליצור את הלינק באופן פשוט בין המקורות, אבל המשנה התעלמה מזה, והיא נותנת מציאה לפנינו רשימה מעניינת. אלו אלה שמצילים אותם בנפשם, הרודף אחר חברו לאורגו, אחר הזכור ואחר הנערה המורסה. אבל הרודף אחר הבהמה והמחלל את השבת והעובד עבודה זרה, הם מצילים אותם בנפשם. קודם כל ברור שמה זה להציל אותו בנפשו? מאחד?
כן, מה?
למה?
מה?
לא, זה מציע, אבל גם אני חושב שזה כן.
מה, שזה להציל מאחד?
כן, לא, זה כאילו, זה תנועה לא של צדק. זה לא טבעי, זה לא טבעי למה לעצמם אחרי, זה כאילו...
זה, אבל זה במשנה הזאת יש איזה כל מיני מזין, כאילו, שסיבור איזה זה שמשתמשים בנטיל הזה גם
כפר. די ברור, נכון, בכך פלא
שבמה
זה הוא... עכשיו שמתם לב שבדבר הזה, וזה ממש פלא, מה נעלם מהתמונה, מהמשנה שלנו?
יוסיף דבמה.
יוסיף, מה דין אליו? במשנה דין אליו לחברה. אני יודעת, בעצם, זה הציר של המשנה. זה רק במקרה הוא כאן. באותה מידה הייתה יכולה להיות פה.
למה אתה אומר ככה?
שבת?
לא, למה אתה אומר ככה?
כי אני קורא, אלו שמציגים אותם בנפשם, כלומר, יוסיף מציג את הרודף בנפשו.
למה לא לקרוא את זה על המרדף?
אז אני אומר, אז הסברה,
בגלל המשפט הבא.
א', אפשר לקרוא את זה על המרדף, הראיה שכך קרה את זה הרמב״ם. ולכן משאל למה הבאתי את הרמב״ם. בשביל זה הבאתי את הרמב״ם, כי אני מקריא מתוך הרמב״ם. ועניין הצלה הזו, שאנו מצטווינו להציל את האדם הזה הנרדף בידי הרודף הרוצה להורגו, לעבור בו עבירה באיזה אופן שיהיה. ואפילו בהריגת הרודף, ואף על מי שעדיין לא עבר. וזהו עניין בנפשו, כלומר בנפש הרודף. זאת אומרת, לרמב״ם ברור שהוא קורא את המשנה, לפחות פה בפירוש המשניות, של להציל אותם בנפשם, כמובן הכוונה היא לנרדף. בפשט המשנה, אבל האם היית פרשית כמו הרמב״ם?
כן. רק בגלל הצלה,
כאילו. כאילו, המקום שבו זה מסתבר זה במשפט הבא, שאין מצילים אותם בנפשם לגבי החוטאים. כאילו ששם זה הופך להיות כאילו על המודף, אבל... אין מוצאים אותם בנפשן, זה גם יכול להיות פשוט כאילו הסבירה הספרותית
של המשפט
המשפט. אותם בנפשם. אותם בנפשם הרי לפי דבריך, אלה שני, יש כאן שני מושאים שונים. מצילים אותם, כלומר את הנרדפים, בנפשם של הרודפים. זה ניסוח קצת מוזר, אני לא תודה.
זה גם
אומר,
לא
מבין את מוזר
לומר
שמצילים
את הרודף.
למה? זה מוזר בסברה וזה מוזר בלשון. אני מסכים שמוזר בסברה להגיד שאתה מציל את הרודף מהעבירה, אבל מצילים אותם בנפשם, לכאורה, יש כאן מושא אחד לכל המשפט הזה. אבל אלו הם שמצילים אותם בנפשם, זה הרודף, שאתה מציל אותו בנפשו מלעבור עבירה.
לא, אבל
יכול להיות
שזה
מבחינת
מציל את נפשן.
כן.
לא, אבל גם הרודף אחר חברו, כאילו, זה ביטוי ששם את המוקד על הרודף, זה לא הנרדף.
לא, אבל זה לא
הנרדף.
אתה אומר, אבל זה
שם את המיקוד על
המציל. זה שם את המיקוד על המציל. כל המשנה, אבל, מדברת כאילו,
הנושא של המשנה. את מי אתה מציל? אלו שמצילים, את מי מצילים? מצילים, אבל מה? אז תכתוב, אלו הם שמצילים אותם בנפש הרודף, הנרדף.
לא, אלו שמצילים את נפשם.
את נפשם?
כן, בנפשם.
את נפשם של הנרדפים?
כן.
אבל
מצילים אותם בנפשם.
מה, בנפשם זה יכול להיות את נפשם?
כן.
אפשר להגיד, עכשיו שוב, הבאתי את הרמב״ם ואת הברטנורה בדיוק כדי להגיד,
בתוספת אין ספק שזה לא ככה.
אין ספק שמה? שזה לא מה?
שזה, כאילו זה ודאי מדבר על העודף ולא על הנרדף.
למה?
למה?
אני דווקא בתוספתא קראתי זה יותר, אם כבר בתוספתא אני שומע יותר, הרודף אחר חברו מצילים אותו בנפשו.
כי זה צד מצילים אותו בנפשו, קוטע לו אחד מעבריו ולא יכול לעמוד טוב.
לא יודע, אני דווקא בתוספתא זה יותר פשוט, כי המשפט של הפתיח כבר מכיל שניים. הרודף אחר חברו מצילים אותו בנפשו, יכול להיות שיכול לקרוא, הרודף אחר חברו מצילים אותו, כלומר את הרודף, את חברו בנפשו של הרודף. אבל,
אבל
כיצד מצילים אותו
בנפשו,
קוטע
לו אחד
מעבריו. לא, וגם מהמשך יש לגבי נערה מרוסה,
אותו
בנפשו, ולא
גם בנפשו. כאילו, זה כל מה שמשתנה פה נושא, בסדר, אבל באותה מידה במשנה אפשר גם לעשות את זה.
הלכה שאומר, נטיית ליבי, מה זה נטיית ליבי? נטיית הלשון באופן מובהק הולכת עם הברטנורה. כלומר, שמצילים אותם בנפשם,
הלשון
אומרת. הלשון, לא, ככה אני חושב, אי אפשר להכחיש את זה שזה מה שנראה בלשונה של המשנה. שאתה מציל, אגב, מי שפתח גמרא, יראה שתוספות מתלבט בשאלה הזו בדיוק. לא צריך, התוספות פה, כאילו, לא צריך להרחיק לכת כדי למצוא את השאלה הזו מפורשת בתוספות, אבל פשט המשנה לכאורה מורה שמצילים אותם בנפשם, הכוונה היא באמת להציל את הרודף מן העבירה בנפשו, ואז, שימו לב, שוב, נעלמו מהתמונה, אני יודע איך לא פונקציה. יש כאן משהו שהוא בכלל, ההקשר שלו הוא כמעט הייתי אומר, הוא דתי, נכון? אתה מציל אנשים מעבירות. אתה עולה פה חוק, אתה לא בן אדם עובר עבירה כל כך נוראית. אתה תציל אותו מעבירה. מסכים את המעשה של נכון של רבד אבר אהבה, נכון, שרואה את השוטית שהולכת בשוק, נכון, עם הקרבטה, והוא קופץ וקורע מעליה את הבגד. בסוגיה של כל הבריאות, נכון, סוגיה אקראית, מסכת ברכות, אז הקרבטה בשוק, נכון, רואה רבדה הולך ורואה מישהו שלובש בגד לא צנוע בשוק, ישר מה עושים כשאתה רואה מישהי בגד לא צנוע, קופץ עליה וקורא עליה את הבגד.
שזה יותר
צנוע. לא, הקרבטה כנראה זה היה כובע לא צנוע. כובע שהוא מאוד בולט או משהו כזה, ואז הוא קורא לה אותו, אז זה יותר צנוע, ואז מתברר שהיא קוטית. ואז אומר לה, מה שמך? אמר, מתון, 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 שעד פעם היה זו זה שם. נכון? זה הדיבור של רבד אבר אהבה, זה... אני עשיתי מהסיפור הזה פעם עבודה תזה, אז מי שרוצה, אני יכול... הסיפור באמת נפרע מאוד, ממש נפרע. הוא באמת, עליו בניתי את כל התזה שלי, הסיפור הזה, שהוא כל כך אירוני, שממש שווה... אבל אני אומר, זה באופן פשוט התמונה של עולם המשנה, שאתה מציל אנשים מהעבירות.
זה בטוח, כי אני חושב ש... על מה זה הסתמך? הרבשל, נכון, זה הרבשל, מציגים את האבן עכשיו. אני חושב ש... לא יודע, כנראה זה פשט אחר, זה... לא, יש איזה ביטוי ספרותי כזה, מציגים את האבן עכשיו, כי אתה מסתכל במדרשים וזה פשוט לא...
לא, לא נמצא שם.
לא, אפשר להביא גם ככה במדרשים, אבל אפשר גם להביא בדיוק אחרת, ועם הליסטים או חיה רע או נער, זה... להצילו בנפשו, אז למה לא משתמשים ביטוי אחר? זה כל כך...
בוא נחזק את מה שאתה אומר מתוך המשנה עצמה. לכאורה אם כתברר בו הזמן, אז ההבחנה של המשנה לא עומדת. אין שום הבדל, לכאורה, בוא ניקח את הדוגמאות הקרובות והפשוטות, בין הרודף אחר הזכור לרודף אחר הבהמה. זה וזה, שניהם מבחינת חומרת העבירה, שניהם תועבה, לא מצאנו שום הבדל בין שתי העבירות האלה. אילולא תאמר שבאת להציל את הנפגע בעבירה, אין שום הבדל בין שני המעשים האלה.
אוקיי, אז בוא תגיד שאתה רוצה להציל את הנפגע.
מה? על כורכן העבר, אתה חייב להסביר במשנה שעל יסוד בסברה של המשנה, גם אם הוא לא מסדר עם הלשון, הוא כרוך באיזשהו אופן בהצלת הנפגע ולא בהצלתו של הרודף.
עכשיו זה, למה יכולים להגיד? במשנה הוא לוקח, הוא הולך מאוד לכיוון מאוד שירותי, כאילו מה שכתוב.
מה עם הזכור? וגם הצלת הנפגע?
כן, ודאי. ברור שזה, אחרת שוב, תסביר את ההבדל בין הזכור לבין הבהמה. לכאורה אין שום הבדל בין זכור לבין הבהמה. לא יודע, שאני תראו לי פה. בהקשר של... טוב, אגב, טוב. עניין כאוב וסבוך בפני עצמו. אבל... לא, אני אומר באמת, זאת שאלה של... אוי, אוי.
למרות שגם בעצם זה שהמשנה צריכה, זה נכון כאילו שאתה לוקח את המשפטה, אבל היא צריכה גם... אם זה עצם זה שהיא צריכה להתעסק עם הנושאים האלה, זה דווקא מעיד קצת הפוך. זאת אומרת, אם כל הסיפור יצר את הקורבן, אז בכלל לא היה צריך להזכיר את זה שרודף אחרון.
למה המשנה מזכירה את זה? כי יש לנו, אנחנו נפגוש עוד רגע, שיטות תנאים הפוכות. את ברור שברגע נצרות שיטות תנאים, להלן רשב"י, רבי יהודה אולי, שמניחות, נכון, ורבי אלעזר, כמו של רבי שמעון, שמניחות כדבר פשוט, שחובה למסור את הנפש, גם כדי שיהודי לא יחלל שבת. נכון? מה שהלכה למעשה, יש גם בני דודים שלי שמקיימים, נכון, במאה שערים, מוסרים את נפשם מדי שבת כדי למנוע מיהודים אחרים לחלל שבת. אלה דברים מעשים שבכל יום, נכון? עכשיו, זו תודעה שהיא ודאי רוכבת באופן מאוד חזק על להציל אנשים לעשות עבירות. נכון? או למנוע מאנשים בכל מחיר לעשות עבירות. אבל...
עכשיו אחרת, זה לא סותר, זה פרספקטיבה משלימה שזה לראות את ההצלה בנפש כפרוצדורה מתאימה לפרוצדורה של בית דין. כלומר, אם העבירה מסתיימת במוות, אז אין שום סיבה כאילו... לא
חייני,
יש פה
איזה
סוג של יד
ארוכה
של
בית
שמקדימה את כל
ההתרחשות המשפטית. אתה אומר, וזה מעין נידון על שם סופו, כיוון שוודאי שזה עומד להתרחש, אז אנחנו יכולים לעשות את זה מראש. אבל איזה מדבר זה, איפה מצאנו שאתה הורג בן אדם, שוב, כדי שכאן מצאנו.
כל הפלג,
אז אתה אומר. אוקיי. אתה אומר, מעין נידון על שם סופו, מה שעוד אפשר להוסיף פה אולי, זה...
יש פה גם יותר נידון של סופו, כי בספרי אז הופיע שם הרשע, כן, ואף הוא אשר השעמות, זה מוגר, הוא עצל נפשו של זה ונפשו של זה, שזה גם זה ממד כאילו של תועלת, כי בסופו של דבר אנחנו נהרוג אותו, אם זה יהיה בבדים, אם זה יהיה בככה כאילו של תועלת, בסופו של דבר ברגע שאתה
רואה
שני אנשים, אז
עזוב, עכשיו
אתה
רואה את
הרוב.
אני מסכים, מסכים מאוד, ובואו נלך אז רגע עוד צעד אחד קדימה, גם לדעת הדברים האלה של צביקה. ברור אני אומר מהמשנה, אני רוצה להציג רגע בעקבות המשנה, מה שהתחלנו לפתוח מהמשנה זה שיש פה שני אפיקים, שבתוך המשנה כבר אנחנו פוגשים את המתח ביניהם. אפיק אחד זה אפיק של הצלת האדם עצמו מהעבירה, אתה יודע, שכאן אמרנו, בעצם הציל שלו, את הציל הזה, שבין המציל לבין הרודף, שאתה מציל אותו מהעבירה, ואני יודע אותו בכלל הפונקציה, שברקע של הציל הזה אנחנו יכולים להשיג את רשבי ורבי אלעזר בן הורקנוס, נכון שאנחנו נפגוש אותם כשיטות שהן אלה שבאמת אומרות שצריך להציל גם על שבת וגם על עבודה זרה. בציל השני, שזה הציל הזה, אתה יודע שהרודף כאן נרדף, אנחנו מוצאים את ההבחנה בין נערה וזתור לבין בהמה, שהבחנה פשוטה, וברור שמה שנמצא ברקע שלה זה המושג של הצלה, קודם כל, ועוד מושג שנפגש אותו לפגוש אותו בסוגיה באופן רחב, הצלה ממה? מפגם. ההצלה היא לא רק מתייחסת לעבירה, אלא היא גם מתייחסת לפגם, שזה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו מתחילים למצוא הבחנות מאוד דקות. הבחנה בין נערה מורסה לבין הלבנה לכהן גדול. אם זה רק הלבנה לכהן גדול, אז מה הבעיה? זה לא נורא כל כך. אם אתה רואה את הכהן גדול הולך לאנוס הלבנה, אז אל תערוג אותי, קצת רק שתקבל את הפרספקטיבה של הסיטואציה. אגב, להלכה, האם אפשר להרוג אנס שהולך לאנוס הלבנה? אם יש מישהו שעומד להם, מה?
תנויה.
תנויה. האם למה אתה להרוג אותו? שאלה בכלל פשוטה, אבל אין פה עבירה.
נדע.
יש פגיעה?
עכשיו, שאלה, יש פגיעה?
יש לי אבל נדע.
אבל למה?
כן, שאלה, נדע מהיישוב זה הרי.
אז למה הוא רק הופך את זה, הופך גם חלק מהשאלה להיות חזק יותר, כי זה כאילו... גם בתורה זה רק עיני נזיקים. כלומר, זה כאילו חמישה תשלומים, אין איזה, גם אם אני בא וקוטע לך את היד בכוונה...
לא, אז כאן בסוגיה זה לא מובן כל כך.
לא.
בסוגיה משמשים בו פתגם באופן אחר.
אז זהו, זה כמו שאני אומר כאן, באופן פשוט כאילו פרשת משפטים, גם אם אני קוטע לך את היד בכוונה, מה שיש לחמישה תשלומים, אין דין פלילי בתורה לפגם. ומה שזה מחזק זה את המעבר, שבתוך רודף אתה מתייחס לפגם כעילה להריגה. כן, הפגם נתפס כי יותר מרק נזק מונעי.
אני מסכים. זאת אומרת, אבל כל ההמושגה הזאת צומחת באמת על רקע מושג ההצלה, שהוא המושג הדומיננטי. או אם נרצה לדייק יותר, מושג שצומח עוד בזה ישועה, בסדר? או המושיח. ליוסי, לצורך העניין, אנחנו צריכים לקרוא מושיח. למה הוא המושיח? המושיע מופיע בפרשת הערה מורסה, נכון? צעקה הערה ואין מושיע לה. היש למושיע, חיית מושיע. עכשיו, הפסוק הזה הופך להיות בעצם לב העניין, כי בשים לב, זה המקור להלכה. המקור להלכה לדין רודף זה פרשת הערה מורסה. פרשת הערה מורסה, המקור בתוך פרשת הערה מורסה, לזה שלרודף נותר להרוג זה אין מושיע לה. נכון? אז יוסי שלנו שהוא המושיע, בסדר? הוא זה שבעצם מחויב להרוג את הרודף רק מדין ישועה למרדפת, נכון? עכשיו, מכאן אנחנו מגיעים לצימון הקצת מוזר של הקם חברו להורגו, נערה הוא עשה וזכור. מאיפה מגיע השילוש המוזר הזה? עכשיו, מה שאנחנו מגיעים פה זה מפסקי ההלכה.
שנייה, אני פספסתי, אין מושיע לך.
מה שהרמב"ם זה שבתוך המשנה כבר אנחנו מוצאים מתח בין שני צדדים שונים, מתח שאלה של עבירה מצד אחד שמאוד נוכח במשנה גם במצילים אותו בנפשו וגם בעיקות הסמול ליבש מבבל אדם, מצד שני הציר של הצלת המרדף, הציר של הצלת המרדף הגיע באופן מובן נוכח בהבחנה בין הרמב"ם זאת אומרת, הוא תוצר של מושגי ההצלה והפגם שאנחנו מוצאים אותם חלק מאוד בסוגיה, הוא נובע מאין מושיע סוגיית עולם שבצדק בפרשת מאמר מורסה שהיא ודאי ניצלת פה ברקע של הלכון של המשנה ובתוך פרשת מאמר מורסה בלשון של אין מושיע לה היש לא מושיע חייב לא הושיע זה המקום הזה שבכלל מותר לעבור
שאין מושיע כתוב מדרשים אבל זה נהדר אין מושיע
בגמרא זה מופיע בברייתא
אבל במדרשים לא
אני מסכים עכשיו זה בכלל דיגמה פה למה שאני רוצה להראות לך שכל השימוש בפרשה הזו הוא לא מוזר כי לכאורה אין לו פרשה הזו מקום מפורש לזה שמותר לעבור את הנושא היא לא אומרת את זה בשום מקום בעצם והאין מושיע לה הוא ליבוד כמה הרי אין מושיע לה, אם יש לה מושיע חייב מושיע גם השותה לא לעבור עכשיו, בכלל הציבות הזה הוא מוזר כי מאיפה? נמצא שם מבטאות דבר אז הגמרא מציע לימוד, נכון? יש לימוד שמוצר בגמרא נער, נערה כתוב חסר ה' להוציא את הזכור מאיפה זה בא? ולמה דווקא הסיפור הזה נער זכור ורוצח? איך היא עובדת כל המנגנון הזה? למה בכלל פרשת רודף צומחת מפרשת מאמר מורסה?
מי אמר שהיא צומחת משם? כאילו יש שם קורא משם, אבל אין להם במשנה, אני חייב לא ברור שזה צומח.
כאילו לאיזה צומח משם? לא ברור בכלל למה להזכיר דווקא את השלישייה הזו. למה נער מורסה?
השלישייה הזו מסגרת בסדר, כאילו נער מורסה היא לא שמופיעה בסוף.
יותר מזה, אני הולך למדרשי ההלכה, בסדר? בזריזות אני קורא רגע את הספרה שאולי מדרש ההלכה חזק לכיוון השני, אבל בואו רק נבחן את זה גם בתוכו. המקום הראשון שמביאה הסוגיה בגמרא, אנחנו כאן צועדים כבר טיפה לתוך הסוגיה, שהיא מעלה כאברמין ההוא לא תעמוד אדם לאכול. שלכאורה, אני הולך רגע אבישי לשאלה שלך, לכאורה הנה מקור אחר. למה שאני אגיד שרודף לא נלמד מלא תעמוד אדם לאכול? אבל אז אני קורא את הספרה, לא תעמוד על דם רעך. מיניין שאם אתה יודע לו עדות, אין אתה רשאי לשתוק עליה, אתה נאמר לו תעמוד על דם רעך. מיניין אם ראית תובע בנהר או לסתים באים עליו, או חייר אבא עליו, אתה חייב להצילו בנפשו, אתה נאמר לו תעמוד על דם רעך. ומיניין לרודף אחר חברו לאורגו, ואחר הזכור, ואחר נערה נורסה, חייב אתה להצילו בנפשו, אתה נאמר לו תעמוד על דם רעך. אז ברור לחלוטין, מה היחס בין הרישה של המדרש לסיפה שלו? הרי לכאורה מה ההבדל בין ליסטים באים עליו שזה לכאורה רודף אחר חברו לאורגו, לא? יש לנו צמד אחד, תובע ליסטים חיה רעה חיה ודאי להצילו בנפשו של מי? גם שאלה מי זה להציל ובאיזה נפש אבל תנות לומר לו תעמוד אדם רעך ומיד אחרי זה מופיע השילוש הזה שוב של רודף אחר חברו לאורגו אחר זכור ואחר נערה מורסה שברור לחלוטין שהוא מועתק מהמשנה שלנו או
בסדר,
לא משנה, מהמקור הזה בסדר, מהמקור שהמשנה שלנו מבוססת עליו עכשיו ממילא ברור גם שהוא צומח ההזכור של זכור כנערה מורסה שולח בלי ספק פרשיית נערה מורסה מהמד נכון? אז מה זה עושה שם? שופך כמה אדם ואדם למו יישפך אומר אסיף ריזוטה אמר להם אף על פי כן הורגו אשר הוא רשע למות רוצה נפשו של זה ונפשו של זה וכן מי שהיה רודף אחר אישה לנעפת אמרו לו בת בריטי אשת אישי שימו לב לא נעלה מורסה אשת איש ויודע שכתוב בתורה מתאימה כאן אוהב כאן אוהפת אמר להם אף על פי כן הורגו אשר הוא רשע למות קדם הורגו רוצה לשלוש את זה ודמו של זה זה הגיוני ואם הייתי מחפש מקום לדין רודף שהוא לא המשנה שלנו, אז הייתי הולך לפה, והייתי אומר, רוצח, בסדר? אולי יש את איש, כי כתוב מה תימן תלוי והנועפת. הולך, אם אני עושה איזושהי אנלוגיה לרוצח, אז זה האנלוגיה, נכון? ואז אפשר להרוג אותו.
הזכרתי את זה בשיעור שעבר פשוט, שיש בנאום הרוסם משהו מיוחד, זה הקטגוריה של כאשר יקום מי שאומר חופש, שזה דבר שלא קרה כאן, כאילו, וזה כל הבעייתיות בשופך דם האדם, וגם בכושר את האפשר.
אשר
הוא שם, כאילו לא קרה, לא קרה שום דבר, במקורות האלו קרה משהו, שפך את דם האדם.
ובנאמה הרוסם?
נאמה הרוסם יש איזה דימוי לקטגוריה מופשטת כזאת. שלא באמת קרה פה משהו, וגם יש לך ספק אם קרה משהו.
למה יש לך ספק? הוא אנס אותך? מה הבעיה? מה הספק?
לא, יש לך ספק לגבי הקטע הזה עם צעקה וכו'.
אה, אתה אומר.
כאילו, סתם, אני אומר, זה...
זאת אומרת, עצם העובדה שרצח הופך לקטגוריה מופשטת...
שאפשר אפילו לחי... כן, כן.
זה...
סתם אני אומר, יש בה... התורה עצמה יוצרת איזשהו... יש איזה משהו שהתורה מזכירה ש...
זה ודאי, יכול להיות ש...
זה סיפור מאוד
עמק. אני מאוד מסכים, ואני רוצה לטעון, ובזה נסיים להיום. ברור, אני חושב שהדבר הזה יוצר את הלינק החזק מאוד לכל שאת לא מוכנית. זאת אומרת, מה שאני רוצה בעצם לטעון זה שברור שהלימוד מן הרב הוא עשה יסודו בעצם בבסיס בפרשת בר המחתרת.
למה?
מה? עכשיו בואו נלך, נעשה רגע איתה, הרי איך עוד הפרשת בר המחתרת? מזכיר. פרשת בר המחתרת, מצאנו את הלימוד מנערה מאורסה אל בר המחתרת, נכון? ולמדנו, מה, הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מה לאלן לא חילק בו בין יום ללילה, אף כאן לא תחלוק בו בין יום ולילה. מה כאן, אם קדמו והרגו פתור, איפה כאן? בבר המחתרת, אף כאן אם כתבה והרגת הוא פתורה. זאת אומרת, דין ועוד איך בפרשת נערה מאורסה באופן פשוט נלמד מאיפה? מבר המחתרת.
אבל זה נראה כאילו, אבל הרטוריקה של המדרשים דווקא משייכת את רודף לנערה מאורסה ולא לבר המחתרת. ובמקום הזה, כאילו, כאשר יקום מישהו לא רוצה חון נפש, ואז שם פתאום הרוצח הופך להיות בר המחתרת.
אבל קודם כל אני אומר, בואו נחזור רגע פילולוגית, בשאלה איך צומח הדיון. ברור, די ברור לי, שאני שרוצח בבר המחתרת, שרוצח בנערה מאורסה, נלמד קודם כל מבר המחתרת לנערה מאורסה ולהפך. זאת אומרת, הלין הוא קודם כל בנערה מאורסה לבין בבר המחתרת. זה תוצאה שמצאנו אותו בצורה שאני מזכיר בדברי רבי ישמעאל, כשהוא לומד שבבר המחתרת הוא רוצח, ולא גנב, נכון? אחרי שהוא אמר שזה רוצח, הוא אומר, אם זה רוצח, בואו נעשה את הלין לנערה מאורסה, ואז הוא עושה את הלין שבאמצעותו מוכיח שאין הבחנה בין יום ללילה. זה הכל, אני מזכיר שוב דיבורים שדיברנו בתוך סוגיית בר המחתרת. ואחרי שהוא יצר את הלינק בין בר המחתרת לבין נערה מאורסה, אז עכשיו ברור, רוצח כמו בר המחתרת. איך אני יודע שמותר להרוג את הרוצח, שאם קדם והרגו פתור? זה מפורש מפרשת בר המחתרת. מפרשת נערה מאורסה המתאימה שלא להתחיל ביום ללילה. אבל זה שהיא גם בנערה מאורסה היא קדמה והרגת ופתורה, זה מפורש בלימוד של המחילתא מבר המחתרת. זה לא תוצר של אין מושיע לה, כמו שהסוגיה אצלנו עושה. עכשיו זה נכון, וזה עכשיו אנחנו צריכים לתת את הדעת, למה הסוגיה אצלנו לא חוזרת גם היא לבר המחתרת, אלא מבחינה, הוא אומר, זה נמצא בתוך פרשת נערה מאורסה. אבל באופן בסיסי, שוב, אם אני הולך פילולוגית ובודק איך הדין מתפתח,
זה לא רק הסוגיה, זה כבר לא מדרשים.
למה? במחילתא, הנה,
במחילתא. אבל במחילתא, הדיון הרודף פותח מנערה מאורסה.
הדיון על רודף פותח
מי... כאילו, הרודף נולד מהרי זה בא ללמד ונמצא ללמד, זה כאילו זה במפגש ביניהם.
אבל הרי זה בא ללמד ונמצא ללמד, אני אומר שוב, אם אני חוזר, הוא נולד בעמידה מול בבא מחתרת. בעצם אני רוצה לומר, הנה חינם, רודף נולד מבבא מחתרת. בעצם, בבסיס שלו. לא מנערה מאורסה.
למרות שנערה מאורסה, העניין של המושיע הוא מאוד מהותי, שהוא גם יובל...
עכשיו, למה הוא מאוד מהותי? כי מה למדת ממשל נערה מאורסה שאין אותו בבר המחתרת?
שאסור להרוג אם יש מישהו אחר שמושיע.
זה עוד דבר ראשון, אבל לא יש עוד דבר אחד לפני כן. עברנו בנערה מאורסה מנרדף ומודף למושיע. מה שהתפדש בפרשת נערה מאורסה, וזו התנועה הראשונה, זה שלא רק אם קדם והרגו פתור. מכאן למדנו שעבר לו כתבר שכן לאותו, זה פרשתו במחתרת. מכאן למדנו, מן הרב הורסה, שגם התושיה יכול להרוג. זאת אומרת שגם אדם שלישי שהוא לא חלק מהסיטואציה יכול כאילו להיות נציגו של הבא במחתרת ולהרוג את הרודף. זה נולד מהצימות של פרשת הבא במחתרת עם האנרגיה של קדם והרגו בטור לפרשת הרב הורסה של אין מושיע לה. נכון? כך זה צומח.
זה נראה לי, זו הצעה שהיא שונה מאוד מהצעה שהייתה בהתחלה. זאת אומרת, אם אני אקח את הרמב״ם שמביא, כאילו, בפירוש של המשנה, את שלוש ההסברים, כאילו, את המקורות לרודף אחר חברו, אחר נערה מרוסה ואחר זה, אז הוא בעצם שם את הסיפור של נערה מרוסה ומוקד, את כל הלימודים הוא לומד משם. פה, דווקא, כאילו, בא במחרת, הוא זה שהוא הראשון, רוצח זה בעצם הסיפור של בא במחרת, ונערה מרוסה זה הדבר שנימן מי בא במחרת.
לא, אני רוצה להסביר, אבל אנחנו עוד שוב, רודף לא יכול ללמד ישיבות מבא במחרת, כי מה שהייתי יכול ללמוד מבא במחרת זה רק שאם בא להורגך, שאין לו גור. שאם נהפך עליו הרגו, אני פטור. שאם קדמו והרגו, פטור. ממה שאני יכול ללמוד מפרשת נערה מרוסה זה את הכניסה של
אלמנטים מסוימים לסיפור של בא במחתרת, אבל עדיין מה שנמצא במחתרת זה בא במחתרת זה סיפור שונה לגמרי מנערה מרוסה.
אבל אני מסכים, אבל אני רוצה, מה שאני רוצה לטעון זה שהאנרגיות של בא במחתרת מופנמות ומורחבות ומועברות לתוך הסיפור של רודף. אם ננסה להגדיר טיפה עכשיו את ה... בעיקרון מה שיוצא זה שמה שמותר למושיע להרוג את הרודף זה בגלל שבעצם לנרדף מותר להרוג את הרודף. עכשיו למה לנרדף מותר להרוג את הרודף? לנרדף מותר להרוג את הרודף, זאת שאלה
פעם. זה עדיין מעגלי, כי אני יכול להגיד שזה בגלל שהיה מושיע, אתה מבין?
אני לא משוכנע, כי בפרשת בא במחתרת אני לא נזכר לזה שיש מושיע.
בפרשת בא במחתרת זה המקור העליון.
ברור לי שבבסיס העמוק, גם בסברה, של כל עניין מודל, ושל בא במחתרת, ושל נערה מרוסה, הבסיס הוא שהקו לא הוכחה שהיא לא. זה התודעה הבסיסית. התודעה הבסיסית היא, נקרא לזה, הזכות הטבעית של אדם על המרחב, על חייו ועל המרחב האישי שלו, ואתה שמישהו בא להרוג אותך, תקום להרוג אותו. איפה זה כתוב? זה לא כתוב, זה התורה אמרה. נכון? התורה אמרה, אבל לא בכלל, שאתה שכן לא אומר. זה לא כתוב בשביל אותו.
זה כתוב.
בסדר, זה התורה אמרה, נכון? איפה כתוב? זה מה שהיה כתוב, איפה כתוב? ברור שמישהו בא להרוג אותך, אתה לא אומר אותך לא. זה כתוב בכל התורה כולה, בסדר? זה התורה.
האמת זה כמו עכשיו ראשון.
עכשיו, זה נראה לי האנרגיה הבסיסית של דין רודף. זה לא הצלת הנרדף, זה לא החובה הטוטלית המוטלת על המושיע לדאוג לנרדף. וזה גם לא העוול שעשה הרודף, אלא מה שיש פה קודם כל זה את הזכות הטבעית של הנרדף על חייו. זה בעצם מה שיוצא פה בבסיס. לנרדף יש זכות. לזכות לחיות. הוא קשה להגיע לזכות הזאת כבר מחיר, זו זכות עברית. עכשיו, מה שמתחדש בפרשת נערה מרוסה, זה שהמושיע יכול, עכשיו, הוא אומר את זה ככה, לייצג אותו בזכות הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לייצג את הנרדף בהגנה על זכותו כלפי הרודף. עכשיו שוב, זה רק, אנחנו בשלבים מאוד התחלתיים של הדיון הזה. הדיון הזה אחר כך יתגלגל ללא ספק אל האווירה של הרודף. היא ודאי מצטרפת פה לתוך התמונה, כי ניסיון שוב להטיל על מה שתיארנו עכשיו כתיאור קמאי טבעי כזה, את הפרספקטיבה, המשקפיים של החוק, שמבקשות, לומר, רגע, אם הוא נכנס פה לסיטואציה, הוא כבר בגין, הוא זר על הסיטואציה הזו. מה מתאים לו להתערב בה? באיזה אופן הוא יכול להיות פתאום שלוחו של הנרדף ולבצע את האקט הזה כלפי הרודף? אין פה, צריך גם סגה מקודשת שהיא זו שתכניס פנימה, שוב, מושגי הרשע והעוול והעבירה וכולי, שהם כולם תוצאה. אבל מה שאני רוצה לטעון זה שבבסיס עדיין פילולוגית, לא רק מהותית בספרד, גם פילולוגית, מה שנמצא פה באופן ראשוני זה הלינק כזה שבא במחתרת לנערה מרוסה. הוא זה שממנו כל הסיפור יוצא לדרך. ומשם מתחילים קדושה הלכה להתגלגל את הדין. זאת אומרת, כשאנחנו מוכנים שוב, החיבור הזה הוא ההתחלה של כל הדיון בעצם, גם במדרשי הלכה, ומכאן צומח הנערה מרוסה והרוצח. זאת אומרת, הצימוד שנערה מרוסה לרוצח, שהם מוכנים ביחד כל הזמן, זה מגיע מהמחית הזה רבי ישראל, שפגש את כל, שבאו מחתרת. משם זה נורא.
אפשר להציג לזה גם אלטרנטיבה, כאילו שבעצם, שדימור דרך יכול להתחיל רק מרוצח. ולא יתקשר להרע מורסה. קישור לשם הוא קישור, הוא יכול להיות קישור מאוחר.
אתה אומר, הוא צריך מאשר הוא רושה למות, כאילו אולי אתה אומר, יש בעצם, יש שני מסלולים מקבילים שנפגשים באיזשהו שלב,
כן? או בהחזיקה ממושה, נגיד.
אני מסכים למרות ששוב.
סכנת נפשות, זה הסיפור
שם. ברוב המקורות שאני, המקורות, ודאי באופן שבו אחרי זה משוזר לתוך הסוגיה של הבבלי, רוב המקורות הולכים בבסיס לדמות.
יאללה, יכול להיות שאתה צודק, אבל ברמה... ברמת המקורות התנאיים, אני לא יודע כאילו, קשה לומר שזה ודאי פותח משם.
תראה, בספרי זוטה זה המקור היחיד בעצם.
ספרי
דבר? מה, לקצותה את כפה?
אין שום מזכור לנערן במסע. יש שם רק סכנת נפשות.
למרות שאני לא יודע מה כתוב פה בכלל, אני לא מביא את המדרש הזה, אני חושב שמה, דבר שיש פה סכנת נפשות הרוג בקצותה את כפה, שמה? מה זה אומר? כל מה שלומדים פה לכאורה זה שאם אתה יכול להציל אותה, שאתה חייב להצילה בכפה, ואם לא, אז תציל אותה בנפשת, שנאמר לא תחליט לך, אבל לכאורה ברקע שזה כבר נמצא דין מודף, לא? כאילו, דין רודף לא מפורש פה בתוך הפרשייה הזו.
כן,
אבל
מה שאני אומר זה שהסיפור צומח בתוך סכנת הנפשות ולא בתוך נערה מורסה, כאילו.
כן, אבל אני אומר, המקור הזה הוא לא המקור לדין רודף. אני לא מוצא פה לפחות לגיטימציה ברורה לדין רודף בתוך הסיפור הזה. אם כבר אגב הסיפור הזה הוא סיפור הפוך,
יש אישה שהלכה להציל את בעלה ואתה מעניש אותה.
לא, זה נכון, זה
סתם מפתיע.
היא הופכת להיות הרודפת בעצמה.
כן, זה... טוב, פתחנו, נמשיך בעזרת השם, אני לא יודע מתי אני את זה. ביום חמישי יהיה פה יום עיון.
צריכים לאחז, לא?
יכול להיות אז שלא יהיה שיעור באחרונים, חמישים נעשה שיעור גמרא בבוקר? יכול להיות שלא יהיה שיעור באחרונים, נעשה שיעור גמרא.
ומתי אתה טס?
אני טס במוצאי שבת. אז עוד השם.